עניין, כולם, אני מניח יש עניין לנסות לגמור את ה... לסיים את האיגרת הזו של הרב צבי יהודה, כדי שנוכל בזמן חורף להתחיל משהו חדש, שעוד לא ברור מה הוא יהיה. אנחנו שומעים את זה בשביל המתח. זאת אומרת, גם לי לא ברור מה יהיה, אז אני עושה גם מתח עם עצמי. מכל מקום, אז היום אנחנו רוצים להגיע מקוף פי בית עד סוף האיגרת, שזה יחסית הרבה. אז אני מציע שעד שנסיים, השאלות נדחה אותן לסוף שיעור. לא שאני רומז, שבדרך כלל שואלים יותר מדי או משהו. נחמד מאוד שאתם שואלים, טוב שאתם שואלים. אבל בשביל שנוכל לסיים, בואו נריץ קצת, ובעזרת השם שישאר זמן, אז אנחנו נשלים. בסדר, מקובל עליכם? גם אם זה לא מקובל, אני תמיד אומר, זה נחמד, אבל אני אוהב לשאול את זה, זה נותן איזו תחושה של איזו ליברליות כזו, אולי. טוב, עמוד קוף פי בית, אנחנו, אחרי שהרב צבי יהודה סקר לנו את איך העולם היה אמור להיבנות מלכתחילה על ידי האורגניות של עם ישראל שתשפיע על כל המציאות, את החיים, ולאט לאט תקדם את העולם בצורה אבולוציונית, ראינו מה עשו הדתות לעולם, איך הם הרסו את העולם ויצרו את הניתוק הזה בין אלוהים לבין החיים, בין הקודש ובין החול, בין הדת והמדינה, יצרו את כל התרבויות כמו שאנחנו מכירים אותם היום, ואז הרב צבי יהודה עשה סקירה מאוד מקיפה, אם כי בראשי פרקים, על איך העולם חוזר לחיים, מתנער לחיים, על ידי שעם ישראל חוזר לארצו, אז העולם כולו מפתח את ההשכלה, הרנסנס, ולאט לאט מתנתק מהמוות הזה, שנקרא דתות, שנקרא נצרות. והרב צבי יהודה מתמצת את הכל, ולאן הכל חותר? הכל חותר להקמת מדינת ישראל. הכל חותר לחזרת היישוב היהודי לארץ ישראל, לריבונות, לתחיית האומה בארצה, שזה למעשה התחייה של העולם כולו. העתיד של העולם כולו, צריך לזכור את זה. חזרת עם ישראל לארצו זה לא רק משהו נקודתי, שזה עם חוזר לארצו לאחר 2000 שנה, אלא למעשה, לפי הרב צבי יהודה, זאת אומרת, לפי האמת, זה חזרת החיים לעולם. החיים חוזרים לעולם, ולכן גם ההיסטוריה כולה הולכת ומשתנה מאותה תקופה. אני קורא אז את הפסקה שהתחלנו את הפעם שעברה, הפסקנו אותה באמצע, מהלכי התשובה ההיסטורית של היהדות ושל האנושיות, עמוד קוף פי בית, שוב מי שמסתכל למחשב אמור להיות קובץ מצורף, מהלכי התשובה ההיסטורית של היהדות ושל האנושיות, לא הרוח היהודי והרוח האנושי, או האישים היהודים והאישים האנושיים, אלא הכלליות, כלומר, המציאות, הטבעיות, החיים שלהם, שהם מכוונים ומחוברים יחד, מסמנים או מביאים לנו את דרך התשובה והתיקון של החיים בכללם, הקוסמוס בכללו. מנו, כל מהלך ההיסטוריה זה תהליך תשובה אחד גדול, שעניינו שיבת עם ישראל לארצו. שוב, אומר הרב צבי יהודה, לא הרוח היהודי והרוח האנושי, כמו שכל הזמן הרב צבי יהודה מדגיש במאמר. זה לא שיהדות זה איזושהי דת, איזושהי תרבות, איזושהי פילוסופיה, שהיא והתרבות האנושית נמצאים בזה יחסי אינטראקציה, מועילים אחד לשני. לא, זו תפיסה לא נכונה, זו תפיסה פירודית, זו תפיסה שרואה את המימד הרוחני כמנותה, כאידאה, כמשהו חיצוני לחיים. אנחנו מדברים פה כל הזמן על מציאות אורגנית. כלומר, הכלליות, המציאות הטבעית, החיים שלהם. החיים, יש פה איזה תהליך אבולוציוני שלאט לאט העולם שב אל מקורו, שב אל המציאות הטבעית שלו. זה אגב, מי שיסתכל בספר אורות התשובה, ספר אורות התשובה הוא מוביל לכיוון הזה, זאת אומרת, הוא מדבר בהתחלה, לא בהתחלה, הוא באיזה שלב מדבר על נתיבות תשובה פרטיות, פרק י' ד', בסדר, על האדם הפרטי, ותסירו שלאט לאט כל הספר הזה מוביל בסופו של דבר אל הנקודה הזו. מהלך התשובה הכללי של ההיסטוריה, חזרת העולם למציאות הנורמלית שלו, ומכאן ההתעלות הלאה, זה על ידי חזרת עם ישראל לארצו. יש פה תיקון של החיים בכללם, הקוסמוס בכללו, וכבר דיברנו על זה, שהרב צבי יהודה והרב מדברים לדבר שזה גם ילך ויתקדם הלאה, מתוך זה שעם ישראל חוזר לארצו והחיים חוזרים לטבעיות שלהם, לא רק שהאנושות מתקנת, אלא גם בעלי החיים, גם הצמחים, גם הדומם, הקוסמוס בכללו הולך ומשתנה, והיה אור החמה, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור הלבנה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, זה קשור גם, אני רק זורק פה לכל הנושא של סוכות, זה דרך שהעולם 70 פרים כנגד 70 אומות, ונבואת סחריה, גוג ומגוג, העולם כולו הולך ומשתנה, הולך ומתעצב מחדש, הופך להיות אורגני, נשמה אחת, עם הזמן גם לא בגוף, אלא במציאות חיים נשמתית, שתלך ותתעלה לאין קץ. הכל דרך חזרת השכינה, לעולם. איך במדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם? שהעולם מתחיל לחיות חיים מחדש של ממלכת כהנים וגוי קדוש, מציאות שמקיפה את כל רבדי החיים מתוך קדושה. ואז, אומר רב ציודה, אנחנו פותרים גם בעיה נוספת. לפי התפיסה הפירודית שיש דת יהודית ותרבות אנושית, אז ממילא כל הזמן בצורה גלויה או סמויה קיימת איזושהי תחרות ביניהם. זאת אומרת, הרב ציודה עונה פה לאיזושהי טענה שמסתתרת מאחורי, אם אתם זוכרים, כל הוגי הדעות שדיברנו עליהם, מתחילת האיגרת, הרש"י, שרמן כהן וחד העם, שהם באים ואומרים שברגע שהיהדות מתגדרת בעצמה, היא יוצרת תחרות ואנטישמיות. כי כל הגויים נמצאים פה עכשיו באיזו עמדה של, הנה, יש כאן את הילד המצטיין בכיתה שכל הזמן צריך, הוא משמש כמדד לאחרים, ואז ממילא נוצרת עוינות שמביאה גם לאנטישמיות. זה אגב הרבה פעמים שורש של התפיסות החילוניות שמדברות לוותר על הזהות היהודית, הם מדברים על זה, כן? שהזהות היהודית יוצרת פה בידול, כן? עם לבדד ישכר, ואנחנו צריכים לבטל לזה. אומר הציודה, זה הכל מגיע מתפיסה לא נכונה. אם אתה מסתכל בתפיסה אורגנית, זה לא שתי רוחות שנמצאות פה בתחרות אחת עם השנייה, אלא אנחנו והגויים, כולנו חלק מנשמה אחת, אמרנו לב באיברים. כמו שהמולקולה, אמרנו, של הלב, היא לא מתנסית על המולקולה של האוזן, איי, אני לב ואת רק אוזן, אלא זה הכל פה מציאות אחת, וברגע של האוזן כואב, גם ללב כואב, וכנה לפוך, זה גם צריך להיות היחס הנכון, אומר רב צבי יהודה, בין ישראל לעמים. ושוב, אני מדגיש את זה, כי לפעמים דווקא מתוך תורת הרב, קצת מטשטשים את הנקודה הזו, וחושבים שהרעיון זה פה איזו תפיסה פשיסטית כזו, פשיסטית שצריך להשמיד את כל הגויים, כל הערבים, והגויים הם לא בני אדם וכולי, חלילה. זה ודאי לא התפיסה הנכונה. אומר לך הרב שיש הבדלים משמעותיים מאוד, כן, בין נשמה של גוי, נשמה של יהודי. אבל שוב, לא בתפיסה ילדותית כזו שאנחנו יותר טובים ממכם, ואז ממילא אנחנו צריכים להילחם בכם, להשמיד אתכם ולהתנשא עליכם. אלא יש גם פשוט חלוקת תפקידים, הגדרה מאוד ברורה של כל אחד מה תפקידו, אבל הכל ניזון מנשמה אחת. וכאשר הגויים הולכים ומשכללים את העולם, גם עם ישראל ניזון מזה. וכמובן הפוך, שעם ישראל הולך ונותן חיים לעולם, זה משכלל את כל הגויים. כן, מה שאומר המדרש, שאם הגויים היו מבינים מה זה בית המקדש, הם היו מצפים אותו זהב. זה הרעיון. וגם שכתוב לעתיד לבוא, אחזו בכנף כל הגויים, אחזו בכנף איש יהודי, ואמרו לכו ונלכה הר בית השם, וראו זרים צונכם, וכל הביטויים הללו. לא הכוונה שעתיד לבוא, אנחנו נסנג'ר את הגויים, וקיצור. להתנסה מעל התפיסה הילדותית הזו. הכוונה היא שהעולם כולו יואר מתוך המגמה הישראלית, ומתוך כך באמת גם יכול להיות שהגויים יהיה להם תפקיד יותר מעשי, יותר מה שנקרא שעוסק בפרטי החיים, בעוד שעם ישראל ינהל את המציאות מבחינה רוחנית, אבל הכל זה מערכת אחת. בסדר? זה הגישה האמונית הבריאה, ואמרנו זה גם לא רק בין עם ישראל לגויים, זה גם מי שמסתכל בגישה כזו, זה גם בין אדם לחברו. ואין כל הגישה האורגנית, היא מבטלת את כל הרעיון של התחרות, את כל הרעיון של הקינה, כל הרעיון של המדד, כי הכל מגיע מתפיסה פירודית. לשני טוב, אז זה בא על חשבוני. ככה זה עובד בתפיסה היוונית האלילית. יש הרבה אלים, כל הזמן נלחמים אחד בשני. אחד בא על חשבון השני. אנחנו מדברים בתפיסה אורגנית. אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא הנימה. וזה של השני טוב, זה הופך שלי יהיה יותר טוב, כי כולנו חלק מגוף אחד. לאיבר אחד טוב, זה נותן חיים ומזרים זרמי בריאות למציאות כולה, מחלחל נשמה למציאות כולה. אז תראו את זה אומר רב צבי יהודה, אומר רב צבי יהודה, בקשת אנלוגיות, השוואה בין פרטים, בעובדות של שתי המערכות הראשיות הללו, עצם זה שמחפשים עכשיו, כי הרי ככה התחילה איגרת, מה עם ישראל תרם לתרבות האנושית, ומה התרבות האנושית תרמה לתרבות היהודית. אומר עצם הרב צבי יהודה, עצם הדיון הזה הוא כבר מעיד על חוסר הבנה. לא, אנחנו לא מחפשים פה השוואה בינינו לבין גויים מי יותר טוב. זו תפיסה ילדותית. כולנו פה איברים של נשמה אחת. ואם ממין החקירות המדעיות היכולות להגיע גם לפנאטיות ולכלכלה, ואז באמת אדם יוצר איזו תפיסה פנאטית, צרת אופקים, שרק אנחנו טובים וכולם רעים. בוודאי לא התפיסה האמונית העמוקה. אבל עיקר ההתייחסות הפנימית והשייכות הישרה שבין כלליות מהלכיהם, אשר מעשה השם ריבון כל העולמים, קורא הדורות מראש ועוד צביונו מתגלה לעינינו בהם, הלא ברור וקיים וקיים הוא דיו בהשקפת עולמנו. הרעיון הזה שיש כאן מציאות פנימית שנותנת חיים להכל, זה ברור דיו בהשקפת עולמנו, זאת אומרת זה מספיק מופיע בתורה, בסתרי תורה, על מנת לברר את הנקודה הזו. מה? אמרנו שאין שאלות? לא? נחכה לסוף? או שיש משהו דחוף, קריטי? מישהו... אי אפשר? זה... בלי זה... נחזיק כאן. אוקיי. אנחנו חשוב להדגיש את הדברים האלה. תראינו, האיגרת הזו, כמו שאמרת לכם, מי שהיה פה בהתחלה, היא לא סתם אנחנו לומדים אותה. זו איגרת שמעבר לתכנים שהיא מלמדת, היא מחנכת להסתכלות אמונית. הסתכלות אורגנית. וההסתכלות הזו חסרה היום כמו אוויר לנשימה, בתוך המציאות הישראלית. כמו שראינו בהתחלה, כל הוויכוחים, כל הדיונים היום בתרבות הישראלית, הם מגיעים מתוך חוסר הבנה של הנקודה הזו. התפיסה התרבותית היא תפיסה תרבותית שרואה תפיסה פירודית, שרואה את הדברים נפרדים אחד מהשני. קרי, אם מבטרים על חלקים מארץ ישראל, אתה יכול להציל את העם. ואם אתה מבטר על חלקים מהעם, אתה יכול להציל מעט התורה. זה הכל חוסר הבנה. הכל פה זה מערכת אחת. והבעיה היא, מכיוון שהדברים האלה לא נלמדים, אז אתם מבינים, הרב ציודה לא סתם כותב את זה. הוא כותב את זה כי הוא נלחם פה נגד אישי רוח, נגד אנשי רוח, שהם מעצבים את כל התרבות הישראלית היום. התרבות הישראלית היום היא בכלל, כל הרעיונות פה שהאיגרת הזו מדברת עליהם, בכלל לא נמצאים בשיח החברתי. זאת אומרת, היום למשל, זה שארץ ישראל היא קניין חיצוני לאומה, קרי, שהוויכוח פה עכשיו על ארץ ישראל זה שאלה ביטחונית, גיאוגרפית, ברמות הללו, זה קונצנזוס לאומי. זאת אומרת, זה ברור לכולם שיש פה בסך הכל דיון על ביטחון. זה כאילו החלוקה בין הימין לשמאל. וזה יוצר תופעות מדהימות. אני לא חושב שיש איזה עוד אומה על פני הגלובוס שהיא מוותרת על נכסים לאומיים שלה והיא עוצמחה בזה. זאת אומרת, יש עוד... מצבים כאלה בעולם שלפעמים, גם הצרפתים הם צריכים לסגת מאלג'יר לפני 50 שנה. אבל אומה שצוהלת בזה שהיא מוותרת על נכסי הלאומים, זה משהו ייחודי לישראל. כי השליטה התרבותית פה היא שליטה של אנשים, כמו שהרב ציודה ציין, של הרמן כהן, של אחד העם, אנשים שהחדירו לפני 150 שנה את הרעיון הזה, שארץ ועם, חומר וחול, זה שני דברים שונים. וממילא אתה... בשביל לשמור על הרוח, בשביל לשמור על הקודש, או בתפיסה שלהם, בשביל לשמור על המוסריות, אתה צריך לוותר על הלאומיות. צריך לוותר על המציאות הארצית. וזה מה שהולך ויוצר את התרבות כמו שהיא היום. ולכן הרב ציודה נלחם נגד הדברים האלה, כי הדברים האלה הם אלה שמעצבים השקפת עולם. ואותם צריך להסביר. להכניס את הרעיון הזה, שאין פה מציאות של קודש וחול נפרד, אלא הכל זה אחדות אחת. אורגניות אחת. ממשיך הרב ציודה. לא בטל כלל מכאן הערך האמיתי של המשפט הגלוי, תרגם את זה פה לגרמנית, הציוני, שהוא גם אחרי כל ההתקדמות הצד המעשי בעבודתנו בארץ ישראל בשנים האחרונות, אלא שאף ההסתערות הפוליטית הכללית הנוכחית כבר מגלה לנו בו את פניו הריאליות, כן מתאחדות לנו והלא מאוחדות הן שאיפת האידיאליות, האוניברסליות והממשות הפוליטית הכללית. זה משפט מאוד מסורבל וארוך, נראה לכם מה הרב ציודה אומר את זה בשפה פשוטה, בזמנו של הרב צבי יהודה, המחנה הציוני התחלק לשני מחנות, שכמו שהיום יש ימין ושמאל, ככה המחנה הציוני התחלק לשני מחנות, מה שנקרא הציונות הפוליטית והציונות המעשית. מה זה היה? זה היה ויכוח במחנה הציוני, איך צריך להקים את המפעל הציוני. הייתה מנצחת את הגישה של הרצל ומקורביו, שאמרו, לא צריך להתעסק בהתיישבות, לא צריך להתעסק בעלייה לארץ, כל זה, זה שטויות. אנחנו צריכים לפתור את הבעיות בצורה פוליטית, כלומר, לקנות את ארץ ישראל מהסולטן, לעשות פה איזה עסקאות בינלאומיות, וככה נפתור בבת אחת את בעיות העם היהודי. לעומתם היה את המחנה השני, שבהתחלה זה חיים ויצמן, אחרי זה זה היה בן גוריון, בסדר שאמר, הוא מושמום, זאת אומרת, לא חשוב מה... אומרים הגויים, מה שחשוב זה מה שיעשו היהודים. זאת אומרת, לא חשוב עכשיו בכל הדיונים הפוליטיים, מה שחשוב זה עוד אבן, עוד דונם, עוד ערב, כן, וכו'. חומה ומגדל ודברים מהסוג הזה. עכשיו, כמובן, היה ביניהם ויכוח חריף, כמו שהיום מסתכלים על זה, נראה לנו מוזר, ונסתם עוד 100 שנה הסתכלו על היום, על הימין והשמאל, וגם לא כך יבינו על מה היה ויכוח. אז, ובכל אופן, אז על זה, כי זה השאלה, מי ישלוט בתקציבים, מי ישלוט במוסדות, איזה גישה. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד פה, הוא אומר את זה בשפה מטאפורית. זה היה אמור להיות משפט פשוט, אבל בסוף זה יותר מסובך ממה שהוא התכוון. רוצה רבי צבי יהודה, כמו שמצד האמת שתי המגמות הללו של הציונות המעשית והציונות הפוליטית הן בעצם לא סותרות אחת את השנייה, אלא משלימות אחת את השנייה, כן, במבט רחב יותר. זה שבונים פה את ארץ ישראל, זה לא סותר את ההשתדלות עכשיו הפוליטית לקנות ארץ ישראל, על אותו משקל אומר, גם הייחודיות הישראלית לא סותרת את האוניברסליות, לא סותרת את הטובה שאנחנו משפיעים לכל העמים. בסדר, זה הרעיון. בסדר, אני יודע, זה נשמע לא כך מובן במילים, אבל מפתיע לכם זה כך. זה מה שרצו זה להתכוון. בואו נקרא זה שוב בפנים. אומר, לא בטל מכאן הערך האמיתי. זאת אומרת, זה שאני בא ואומר שיש פה תפיסה אורגנית ואנחנו משפיעים על הגויים, לא בטל מכאן הערך האמיתי של המשפט הגלוי הציוני. כן? כמו שהתפיסה הציונית המעשית, שהוא גם אחרי כל ההתקדמות בצד המעשי בעבודתנו בארץ ישראל בשנים האחרונות, היא גם תורמת למציאות הפוליטית, אלא שאף ההסתערות הפוליטית הכללית הנוכחית כבר מגלנו בו את פניו הריאליות. כן? גם ההשתדלות הפוליטית היא יוצרת ממשות ריאלית פה בארץ ישראל. כן, מתאחדות לנו והלא מאוחדות הן שאיפת האידיאליות האוניברסלית, הן שאנחנו רוצים לאחד את כל העולם באורגניות אחת, יחד עם הממשיות הפוליטית הכללית, הייחודיות של עם ישראל. זאת אומרת, זה לא בא לסתור. הייחודיות של עם ישראל היא לא סותרת את כך ש... דווקא מתוך כך שהלב שומר על הצביון הייחודי שלו, זה מה שמאפשר לו להשפיע דם וחיים לכל האיברים כולם. זה הרעיון. טוב, זה בהערת סוגריים. עכשיו הרב צבי יהודה סוגר את האיגרת הזו ואומר, נגזרת מעשית. מה יוצא לנו מכל האיגרת הזו שסרקה העולם ומלואו, עברה על כל מהלך ההיסטוריה האנושית והעולמית? מה נגזרת מכל הסיפור הזה? הוא אומר לנמען, נפקמין המעשית, קום ועלה לארץ ישראל. זה בשביל זה כתבתי לך את כל האיגרת הזו. יוצא לנו מכל דברים אלה, לנו החיים בדור הזה בשנים האלה, אם לכל יהודי ער ונאמן גדולה היא הרגשת החובה, וכל אחד לפי ערכו ולפי מידת האפשרות, להתיישב בעצמו בארץ ישראל ולהשתתף בזה, בהשתתפות האמיתית הממשית, בעבודה תחיית העם והארץ, אם בהתעסקו שם במידה קטנה וגדלה, בתחוף, כלומר באופן אדוק, בענייני החברתיים, היישובים, התרבותיים, ענייני הקודש או החול שבארץ ישראל הם גם קודש, או גם בחייו הפרטיים, חיי איבר מאיברי הגוף הלאומי הישראלי השוכן בארצו, וסחורה לטובה, אומר חבר הכנסת יהודה, סחורה לטובה וזו החלטה הידועה של יום הצעירים הציוני בפוזנה, שאני בטוח שסחורה לטובה, אם הייתי יודע מה היה שם, אין לי מושג, על אחת כמה וכמה תיגדל ותיקפל הרגשת החובה הזו לאלה הלבבות שלהם מחוברים יסודות של מחשבה והכרה בערכי הלאומיות הישראלית ועבודותי המוסר. אומר רב צבי יהודה, מה חשוב שתדע מכך מכל האיגרת הזו? שהיום התפקיד החשוב ביותר של יהודי זה לעלות ולחיות בארץ ישראל. כאשר יהודי נמצא בחוץ לארץ, גם אם הוא מלא תורה, גם אם הוא מלא בהגיגי רוח, הוא עדיין משפיע מחוץ לחיים. ואומר רב צבי יהודה, כל מה שאני מחנך אותך באיגרת הזו, להסתכלות להבין שהדת, הפילוסופיה, האידאה, זה נספח לחיים. העולם מתקדם בחיים עצמם. בשביל שהעולם יחזור לגאולתו, ישוב לגאולתו, צריך להחזיר את החיים אל העולם. איך? על ידי שיהודי יושב בארץ ישראל, עוד בלי שהוא עושה כלום, אומר רב צבי יהודה. אפילו אם הוא לא שומר תורה ומצוות, עדיף שיהיה פה בארץ ישראל, ולא יהיה שומר תורה ומצוות בחוץ לארץ. יש כאן אמירה לא פשוטה של רב צבי יהודה. כי מה שחשוב זה החיים. כמובן שבארץ ישראל, שהוא ישמור תורה ומצוות, זה יהיה לאלה ולאלה. אמרתי לכם, זה כבר עסקת בזה באיגרת, שיש לזה נגזרת הלכתית. הרב צבי פסח פרנק, שהיה רבה של ירושלים, שקמה המדינה, שאל אותו, אחד מאש, זה מופיע הרב צבי יהודה מביא בשיחות שלו, איזה מהשוט של הרב צבי פסח פרנק, ששאל אותו אחד מאנשי הסוכנות היהודית, שאמר שהוא צריך לעלות יהודים מארצות צפון אפריקה, שהם כולם שם קהילות דתיות, וברור שאם הוא מעלה אותם פה לארץ, איך שמדינת ישראל הייתה בנויה אז בשנות ה-50, הם ייכנסו לקיבוצים וכולי, וכמו שהיה באמת, כולנו יודעים, היה פה מחיקה של הזהות הדתית, של דור שלם. עד היום אנחנו אוכלים את הבוסר הזה. זה סתם מעניין, אני תמיד, אני בישיבת חיפה מלמד, ראש הישיבה של הרב זיני אוהב תמיד להזכיר, ישיבת חיפה היא נמצאת היום בשכונת נווה שאנן, מי שיגיע לשם פעם, בבית של ההסתדרות, איפה שפעם הייתה ההסתדרות של חיפה, שם היום הישיבה נמצאת, ואתם יודעים, חיפה זה חיפה אדומה, שם ההסתדרות היום, לא פריירים, כן, לא, זה כזה בניין גדול וכולם, כל הבתים נמוכים לידו, זה כאילו זה היה זה מבנה שככה בנו, אופן הוא תמיד אוהב להזכיר שבא בניין של הישיבה, גזזו את הפאות לילדי תימן שהם הגיעו לארץ. בסדר? לקחו אותם שם גזו. והיום, מה שנקרא, קדוש ברוך הוא תוביע את נקמתו ויש שם ישיבה. בסדר? זה... יש עוד כמה מקומות כאלה. למשל היום, אתם יודעים, בירושלים היה מקום שנקרא קולנוע אדיסון. זה היה, יש פה מבוגרים, אתם זוכרים, זה היה... בכל המדינה יש שם מלחמות על השבת, היה שבע פעם, אז היום, אם אני לא טועה, יש שם קריית בלז, זו קריה של חסידים, נכון? סאטמר, זה בכלל. זה, קדוש ברוך הוא, השניקה יודע, סוף דבר לסגור מעגלים, אבל אני רק אומר, שאל אותו, האם אנחנו מעלים יהודים לארץ, שברור שהם ירדו מבחינה דתית ואפילו יהיו חילונים, אמר רב פסח פרנק, אתה מעלה אותם לארץ. זה לא התבוללות, הם יהיו פה בארץ, להפך, אומר פלספן, אתה תעלה אותם לארץ, נכון שדור או שניים יהיו חילונים, אבל בחשבון של נצח הצלת את עם ישראל. בסדר, זה סיפור אחר, זה בזמן שנות ה-50, זה לא היה, עכשיו זה עוד סיפור עכשיו, זה לא נכנס לעניין. מדבר עכשיו לעלות יהודים לפה לארץ, אם אתה משאיר אותם בחוץ לארץ, נכון שלטווח קצר הם נשארים דתיים, לטווח ארוך לא ישאיר שם כלום. מה שאגב קרה, כל הקהילות שנשארו בחוץ לארץ, הם או הושמדו פיזית לצערנו, או כמו שהיום יש התבוללות בארצות הברית וזה, זה השמדה רוחנית. העתיד זה פה בארץ ישראל. הנה, זה הסתכלות של גדולי ישראל. לא הסתכלות של מבט של זמני. עכשיו בוא נוותר על החלקים מארץ ישראל ונרוויח עכשיו סיוע מאמריקאים, נרוויח כסף לישיבות, נרוויח, לא יודע מה, החזרה של שבוי ונעדר. יש פה הסתכלות של נצח. איך בונים את עם ישראל לדורותיו? מהארץ יהודה צריך עכשיו לעלות ולחיות בארץ ישראל. ועל אחת כמה וכמה, אומר הרב ציהודה, תיגדל ותיקפל הרגשת החובה הזו לאלה הלבבות שלהם מחוברים יסודות של מחשבה והכרה בערכי הלאומיות הישראלית ועבודתי המעשיות. כל יהודי עדיף שהוא יחיה בארץ ישראל, על אחת כמה וכמה מי, אומר מול הנימן, שמדובר כאן באישיות גדולה, כנראה, אמרנו, זה הרב הנזיר, וגם אם לא, עדיין מדובר כאן באישיות רצינית לפי המכתב הזה, בוודאי ובוודאי למי שיש לו בהכרה את כל הרעיונות האלה. מי שגם מבין את הדברים האלה וחי בארץ ישראל, הוא משפיע זרמי חיים לעולם כולו. אם לא רק בישראל, מיוחד לישראל. על כל פנים, הלא ובואו המצב היותר טבעי, שבירור מחשבה והכרה וביסוס השקפת העולם, הם המקיימים באמת את הערכים הלאומיים, את הרגשות הלב הלאומיות, ואת עבודותיה המעשיות והתקדמותן. אומר צבי יהודה, מי שמברר את ההכרה שלו, מה שאנחנו עושים עכשיו פה באיגרת הזו, זה מה שבסופו של דבר יקיים את הערכים הלאומיים. אומר צבי יהודה, זה העתיד של עם ישראל, ללמוד את הדברים האלה. ושוב תבין, אומר צבי יהודה כותב את זה לפני 100 שנה, שהדבר האחרון שיהיה אנשים זה את הדבר הזה. אז היישוב היהודי נראה שהוא מתמוטט. אנשים התעסקו בשביל לאכול פת לחם. ואחר הרב צבי יהודה, כל מה שאתה רואה מסביב זה כלום. הבירור הזה של ההכרה, זה מה שיבנה לעתיד לבוא את עם ישראל. וכל יהודי שעולה לארץ ישראל עם ההכרה הזו, הוא זה שבונה את ההיסטוריה. גם אם זה לא נראה בשלב ראשוני, שוב, פרספקטיבה של נצח, כן. אותה משפחות אגרה שעלו לארץ, הם אלה שיצרו את העתיד של עם ישראל, וכל אותם אלפי משפחות שלצערנו שרו בחוץ לארץ, לא נשאר מהם זכר. זה ההסתכלות שאדם צריך לאמץ לעצמו, גם שהוא נמצא במציאות שלנו היום. תמיד לאחוז במבט הפנימי, לא במה שגלוי, אלא במה ששייך אל שרשרת הדורות. ואין צריך לומר, אומר צבי יהודה, כי במקום, שימו לב עכשיו שוב להסתכלות העליונה הזו של איש הקודש הזה, ואין צריך לומר כי במקום שההכרה הישראלית מתבקרת והשקפת העולם הישראלית מתפתחת, לא תחלש כלל על ידי הפגיעה אשר נפגע המצב האוקונומי הארץ ישראלי מרעש השעות הנוראות הללו. אומר רב צבי יהודה, עכשיו תראה, ביני ובינך, אנחנו יודעים על מה מדובר פה, למדנו את האיגרת הזו. אדם מהסוג שלך, אומר צביודה, לרב הנזיר או לנימן, בוודאי שלא יתרגש ממצב האוקונומי הארץ ישראלי מרעש השעות הנורות הללו. זה נכון שיש פה עכשיו מלחמת עולם ראשונה, זה נכון שהטורקים מגרשים פה את כל הגברים, זה נכון שהטורקים הורסים פה את כל היישוב, את כל מאת המושבות שבניות, זה נכון שאנשים מתים בקדחת, זה נכון שיש פה הרבה, הייתה אז באסון הרבה פה בארץ ישראל, הרס פה את כל היישוב, זה נכון שאנשים מתים ברחובות, אומר ציודה, שטויות. אין צריך לומר שאדם כמוך לא יתעסק עם קטנות כאלה. שוב, אומר ציודה חי פה. אדם אין מה לאכול, אומר רב נזיר, אתה בטח לא, אתה בינינו, אתה לא בטח מתחשב בכל הדברים הקטנוניים האלה. אתה שייך למשהו אחר. אומר רב ציודה, אני קורא שוב, ואין צריך לומר כי במקום שההכרה הישראלית מתבקרת והשקפת העולם הישראל מתפתחת, במקום שהעולם כולו עכשיו חוזר לחיים, לא תחלש כלל לידי הפגיעה שנפגע המצב האוקונומי. אתה עכשיו שייך ל... מה שבונה את העתיד של העולם כולו. אז בטח שלא בגלל זה לא תעלה לארץ, בגלל שאולי לא יהיה לך מה לאכול. אז לא יהיה לך מה לאכול. אז מה? וזאת ההרגשה הקדושה האישית הפרטית, אלא תתחזק ותתרומם עם התקרבות האופקים הפוליטיים הרחוקים גם לפני השטח המעשי. שוב, תסתכל על המבט הרחוק, וזה יאיר לך את השטח המעשי. שם בארצנו איננו ממשיכים את סדר היסטוריותינו ומחדשים את נאורנו. באנו מכוננים את חיי עמנו, ובציבוריותנו האהובית, העכשווית, המתרכזת בתוכה, הולכים ומקבלים כל כוחותינו, כל נכסינו הרוחניים והחומריים, הקודשיים והחולים, אשר מכל זמני גלותנו, מכל מקומותיה, את ערכם הכללי הקדוש, ערך עם ישראל. המציאות כולה הולכת ומתחדשת מתוך זה שעם ישראל חוזר לארצו. וכל הנכסים, כל הדעות, כל המנהגים, כל מה שעם ישראל ליקץ במהלך הדורות כולם, הכל הולך ומקבל פה צביון חדש. צריך לפתח פה תורה חדשה, תורת ארץ ישראל. יש פה מלאכה עכשיו לדורות, להאיר מחדש את כל העולם כולו. שמה עלינו להתלקט, להתקבץ, להתאגד בכל יכולתנו, את כל הרכוש של ערך לאומי וציבורי בייחוד שיש לנו, לא ברור לי מאיפה הציטוט הזה, עלינו להביא שמה כפי האפשר להכניס לתוך בית חיינו. כל איש יהודי הנוסף שם, כל כוח יהודי, איזה שיהיה, הבא שם, הנוסף שם, פועל ופעולה ממשית לבניין בית ישראל, אמרנו, לא משנה מה הוא עושה, גם אם הוא רק חי פה ולא פועל כלום. עצם זה שהוא מוסיף חיים, נשמה, פה בארץ ישראל, זה כבר נותן אפקט גלי לעולם כולו. הוא מקבל הוא באמת גם את ערכו האישי, את טבעיותו העצמית ותעודת חיה בתוכניו. כל פרט מואר מחדש מתוך היישוב שלו פה בארץ ישראל. ככה מופיע בספרי הקבלה, שיהודי עולה לארץ, בלילה הראשון שהוא ישן, מתחדשת בו נשמה חדשה. מקבל עולם חדש. רבי זרע, שהוא עולה לארץ ישראל, הוא יושב בתענית בשביל לשכוח את תורת חוץ לארץ. יש פה נשמה חדשה. בסדר? חכמי ישראל שמגיעים לחוף אקו, מנשקים את כיפי אקו, את צילי אקו. כי הם לא מגיעים פה לארץ, הם מגיעים פה למציאות חיים, למציאות של קדושה. הם מבינים מה המשמעות של העלייה לארץ, מה המשמעות של לכונן פה בית לאומי לעם ישראל. ובייחוד בתקופת חייתנו זו, אשר ערכי תרבותנו הלאומית הם עיקר ויסוד לה, צריך כל כישרון, כל כוח טוב אשר יש לנו ואשר עומד להתפתח ולהשתלם, להיקבע שם במקומנו הטבעי, ועכשיו ימצא באמת את חייו ואת רעננותו, את התפתחותו והשתלמותו. כל הכישרונות של עם ישראל שעכשיו, לפחות בזמנו של הרב ציודה, היו נראים שהעתיד שלהם בגלות, אומר ציודה, זה טעות אופטית, אשליה אופטית. כל מי שיש לו כישרון גם נראה לו שעכשיו יש לו בחוץ לארץ יותר כלים, יותר מקום להתרחב. לא, זה מציאות זמנית. העתיד של הכל זה פה בארץ ישראל. לא יישאר שם כלום. זה אחד הבנים של חלילה מציאות כמו השואה, בקו חשיבה של הרב ציוד הזה, תהליך טבעי. וברור, אין קיום לעם ישראל בארצה. מי שעולה מוטב, ואם לא, אז רוח השם מפרק קרים ושבר סלעים. ההיסטוריה תחזור למעלה, הקדוש ברוך הוא ישיג את שלו, שאלה רק באיזה צורה זה יהיה. כן.
אין מקום לומר ולטעות שאולי עם ישראל צריך להראות אור לגויים דווקא כשהוא נמצא בחוץ לארץ?
יש, בגלות.
בלי לעלות לארץ, אני מתכוון.
בגלות. בגלות יש מצב שבאמת עם ישראל, ואני נתתי לך לבריתם, לאור גויים. יש מצב כזה. כן. ואתם יאמרו, יגדל השם מעל גבול ישראל. אבל זה מציאות דיעבדית. זה מציאות חלושה. זה מציאות שמשפיעה על החיים מבחוץ. אנחנו נראים פה על משהו אחר. עם ישראל יוכל בגלות יכול להשפיע כמה שהוא רוצה, אבל הוא לעולם לא ישמש אלטרנטיבה לחיים, כי הוא איזה עם מפוזר שנותן רעיונות מוסריים, אוניברסליים, נחמדים, משנה את כל התרבות, אבל תמיד הוא בצד, הוא לא חי. כאשר עם ישראל חוזר לארצו, הוא מראה לעולם כולו איך אפשר לנהל את החיים מתוך קדושה. וזה ההשפעה האמיתית שעם ישראל צריך לעשות.
זה נראה הפוך הרבה, זאת אומרת, עם ישראל בארץ ישראל הוא חיצוני, לכל הגויים. זאת אומרת, הוא נמצא במקום שהוא, לא יודע, מתייחד בו, ומשם הוא צריך...
אז חנמה, משל, איזה השפעה אתה מסתכל? אם אתה מסתכל על השפעה של דיבורים, של הרצאות, של דוגמה אישית ברמה הפשוטה, אתה צודק, עדיף להיות בגויים. אבל רצו יודע, כל רגיעות מנסה להגיד משהו אחר. שההשפעה באמת זה השפעה פנימית, השפעה נשמתית, כמו שאמרת לך. איך אתה משפיע על הילד שלך? בזה שאתה נותן לו הרצאות, ובזה שאתה אוהב אותו והוא חלק ממך, והחיים שלך הם חיים של קדושה. עיקר ההשפעה היא מזה. על גבי זה מתלווים גם הרצאות וזה, בסדר, עם הזמן, ניתן סמינריונים לגויים, נשלח שליחים וכו', בסדר, וזה מתווסף. העיקר מתחיל מהפנים, מהיסוד הפנימי. מהחיים של עם ישראל, מהחיים האישיים. זה מקרין את זרמי החיים על המציאות כולה. ואז זה השפעה אמיתית, לא השפעה קדושה.
עדיין, מדינת דוגמה אישית, כשאתה נמצא בתוך קהילה בחוץ לארץ, אז לכאורה הייתי אומר שזה, אנשים רואים אותו, זה יותר בולט
להם. העובדה היא שהמציאות מראה שלא נשאר מזה כלום. יש זמן עד שהקהילה הזאת תתפורר. רובם התפוררו, חלקם התפוררו עוד 200 שנה. אין עתיד, אין מציאות לעם ישראל בגלות. עם ישראל צריך להיות פה, מכאן הוא יקרין חיים לעולם כולו. הלב לא צריך עכשיו להתפזר בין האיברים, הוא צריך להיות מרוכז בתחומו, ודווקא בגלל זה שהוא בריא, מלא חיות, הוא מזרים זרימי חיים לעולם כולו. אמרת, האם תשים לב, זה גם בעולם הפרטי כך. עיקר ההשפעה אי פעם שתשפיע בחייך, זה מצד מה שמוקרן מהאישיות שלך הפנימית, לא ממה שתדבר. אדם צריך בעיקר לעבוד על האישיות שלו. לא אמרתי, זה גם סוג של השפעה. בוודאי, העולם כולו הוא מושפע מעם ישראל, ממדינת ישראל. בוודאי, מדינת ישראל היא גורם מאוד מאוד משמעותי היום בעולם, בכל התחום. לא הרבה פעמים ברצון, יש חלק מהעמים שלא, רוב העמים, כל העמים, לא רוצים אותה. אבל אי אפשר להתעלם מהמדינה הזאת. באמת, לא, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, זה לא סתם שהעולם כולו סוער וגועש סביב המדינה הזאת. יש כאן איזה משהו שגם אם לא יודעים להגדיר, מבינים שבזה שעם ישראל חוזר לארצו, מקים פה, ממלכה, צבא, זה משהו שמאיים על כל כוחות החושך בעולם. וזה מה שמציס. בשלב ראשון, ודאי שזה יהיה על פי התורה, על אחת כמה וכמה, שזה יהיה בית מקדש, משיח עולה, בסדר, זה שלבים יותר מתקיים, אבל כבר עכשיו. אין עוד מדינה שמעוררת כל כך הרבה תסיסה ואנטיגוניזם בעולם כולו. סתם מדינה. אני יודע מה, ניקח מדינה שקמה באותה תקופה יחד עם מדינת ישראל. נכון, מצרים, ירדן, הם קיבלו עצמאות פחות או יותר באותה תקופה יחד עם מדינת ישראל. גם בשלב, אני אומר, כי קודם כל עם ישראל חי בארצו, זה כבר, כמו שילד, עוד לפני שהוא מתנהג טוב, הוא ילד, הוא הילד שלך, את כבר אוהבת אותו, הוא כבר נותן חיים בעולם. על גבי זה, כמובן, ככל שהוא יותר מתנהג בצורה נכונה וראויה, זה, אבל קודם כל, החיים הם העיקר, אם זה היגר, זו בא לחנך. מה שחשוב, החיים. על גבי זה, הכל, אשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך נתן לנו את תורתו. התורה היא פה היוצא של חיי האומה הישראלית, לא הפוך. לא הפוך, לא להתבלבל. התורה היא פועל יוצא שיש עם, שיש מציאות חיים. ככה אנחנו עובדים בכל תחום בחיים שלנו. לכן אנחנו רוצים גם לגדל אנשי תורה, לא אנשים שיודעים לססמי סיסמאות, שיודעים לדקלם דברים, יודעים לתת הרצאות. רוצים אנשים שחיים את הקדושה. ומתוך שהם חיים את הקדושה, הם גם ידברו. ולכן עיקר המוקד של האדם, זה ההשלכה האישית של האיגרת הזו, כמו שיש עם ישראל בעמים, ככה גם האדם צריך כלפי אחרים. האדם צריך לרכז את עיקר המאמצים בבניין האישיות הפרטית שלו, לא בצורה שמנוכרת מהכלל. אלא מתוך הבנייה הפרטית, זה מה שישפיע אל הכלל. ולזה יש לזה המון נגזרות. יש לזה המון נגזרות, למשל לזוגות צעירים, שאומרת התורה, שנה ראשונה, נכון, לא יצא בצבא, שימח את אשתו אשר לקח. זוג צעיר בונה את ביתו, בונה את התא המשפחתי, קודם כל, בונה את המרוכז בעצמו. שוב, לא בצורה האגואיסטית, הילדותית, הסוציומטית. לא, המשמעות, שעכשיו אני בונה תא פנימי, שממנו עם ישראל יתברך לדורות. בחור נמצא בישיבה, כנל, שנה שנה בשנות אומרים לו, מה אתה זה, בוא הולך לצבא, בוא תלך פעילות הזו, בוא חסר אותך בבית, חסר אותך בקהילה, חסר אותך פה, הכל נכון. אבל הבנייה עכשיו הפנימית היא הגרעין של הכל. אחרי זה, הכל יבוא ויתברך מתוך הדבר הזה. הכל מתחיל מהפנים, הכל מתחיל מהנשמה. מה שחשוב בחיים זה המציאות הפנימית. הצד הגלוי החיצוני זה נלווה. מי שיצליח להרגיל את עצמו למבט הזה, זה מראה שהוא נכנס לתוך עולם של תורת הרב. אתה יודע, שהוא קורא עיתון, ומה שהוא מזהה בעיתון, אתה יודע, זה לא את הרעש, אלא מה הקדוש הוא רוצה בתוך המצב הזה. אתכם, שאני הייתי בשיעור א', היה בדיוק הסכמי אוסלו. לא הסכם אוסלו, זכה, היה יחד את ההסכם השלום עם ירדן, מה שנקרא. הסכמי אוסלו, כמו שאני אומר. אז היה, אני זוכר, חגיגה תקשורתית, כדרכה של התקשורת הישראלית, כל העיתונים, היה כזו כנסוכר כותרת. רבין, היה ראש הממשלה, למען ילדינו. מה לא היה שם? יונים, בלונים, לחיצות יד, מנגינות, הכל, 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 הכל. אני זוכר שיעור מערב צביטה, מערב שיעור א', זה היה, צריכים להבין את זה, זה היה פסיכולוגי, כל המדינה הייתה סביב זה. שם, אני זוכר, למדנו פסקה באורות, למדנו כל מה שקורה פה מסביב, כלום לא יישאר מזה. כלום לא יישאר מזה. אני זוכר את אותו שיעור א', לא הבנתי, כי אתה מוצף כולך, החושים שלך מוצפים כל הזמן ממשהו אחר. המציאות נראית לא פה, בחדר הזה עם 10 תלמידים שיושבים לידי, המציאות נראית שם, בכל החגיגה מבחוץ. כלום לא יישאר מזה. כלום לא נשאר מזה. בסדר? בינתיים נראו כמובן כמה אלפי יהודים בדרך, בסדר? כדי ללמוד את הלקח הזה. אבל זה המבט האמוני. תמיד להסתכל על התוך. בסדר? וזה גם המבט שהרצות נותנו פה בנקודה הקריטית הזו. אומר, קום תעלה לארץ ישראל. כל הקהילות שאתה רואה מבחוץ, מפוארות, גדולות, כלום לא יישאר מהן. כמו שלצערנו כאן. בסדר? טוב, אני רואה שהכלל שלנו שאלות הוא ירד לגמרי. לא, בבקשה.
אבל על פי הדרך של הרב קוק, אז אנחנו מצליחים...
כלומר, על פי דרך התורה. כלומר, על פי דרך של הקדוש ברוך הוא. דבר, כן.
אנחנו צריכים בתור
לא קשור לסוגיה, זה לא להילחם, אני רוצה לדפוח עכשיו לא נכנס במה להילחם, אני רוצה לדפוח במה להשקיע את הכוחות.
וזה
בעולם הפנימי, בעולם הפנימי, בעולם של הקודש, וכמובן כל מה שלאט לאט מתרחב מהקודש, וזה מה שיבנה את המציאות. כל בנייני החול שאתה רואה סביבך הם פשוט אשליה, בסדר? זה לא... הם נראים עכשיו שולטים בעולם, הם מנהלים את הכל, פשוט משהו שעניין של זמן, עד שהם נעלמים, נמוגים. לא יודע, זה דרכנו, אני רק אומר, הדרך המרכזית שאיתה אתה משקיע עכשיו את הקורות שלך, זה הנקודה הזו. ומתוך כך, לאט לאט, המציאות כולה תתמוגג, וגם היא לא נשארים ברמה רק רוחנית, זה יבוא לידי ביטוי, בעולם ממשי, בעולם... אז אמרתם, הרב קוק כתב את זה שלו לפני 100 שנה, היום, אנחנו רואים את זה, אמרתם, יש 40% מסיימי מגרד שהמסדרים בבד אחד, זה חבר'ה כיפות סרוגות, מאיפה זה הגיע? זה הגיע מעולם פנימי של אנשי חזון לפני 100 שנה. היית אומר את זה לפני 50 שנה, זה היה נראה מופרך לחלוטין. הקודש הוא זה שמנצח, הנצח מנצח, כמו שאומרים להגיד. שכל אדם שיחליט איפה הוא רוצה להתחבר, להתחבר אל הנצח או להתחבר אל המציאות הזמנית. בסדר? כן.
באיזה מישור
מה זה?
באיזה מישור מעשי הוא מתבטא?
או כל דבר שקשור לקודש, כל דבר שנעשה מתוך קודש, אבל תמיד מה שחשוב זה מה התוך הפנימי שעומד מאחורי הדברים. האם הוא נעשה בכוונה נכונה, האם הוא נעשה בהדרכה נכונה. יש אלף ואחד מקרים שאדם נפגש בחייו, שנראה לו שיכול להשיג הישגים מהירים יותר, כמותיים יותר, אם הוא יעשה פה איזה עיקוף. לא ילך על פי הקודש ו... בסדר. יעתיק במבחן, ובגלל זה הוא יקבל קצת בגרות, ואז הוא ילך ו...
יפיל גשר.
מה, יפיל גשר?
יעתיק במבחן.
יעתיק במבחן של מהנדס, ואז... לא חשבתי עד כדי כך. אני דיברתי סתם, ילד קטן, יעתיק במבחן. בשביל... כן, כן, אני מבין, בסדר. בשביל לקבל את... כי אבא שלו אמר, אם אתה לא מקבל 10 מתמטיקה, אז אתה לא מקבל רישיון נהיגה, אני מדבר ברמות האלה, לא על הפעלות קשרים, זה כבר. לא, בלי תסכולים עכשיו. לעינינו, אני אומר, אז אומר, אתה יכול, הנה, עכשיו אתה עושה איזו פעולה אמירה, שהנה, כל העולם בכף ידך, אתה משיג את זה וזה וזה, לא, אם זה לא מתוך הקודש, זה לא על פי ההלכה, זה לא על פי התורה, זה לא... אז גם אדם מחנך את המבט שזה, שזה פשוט לא קיים. זה המבט שאדם אמור לסגל לעצמו עם השנים. כן. טוב, אז דווקא מי שיחקור על הדברים יראה שלא. ההתחלה של כל התנועה הציונית הזו היא דרך הקודש. התלמיד, זה רבי יוסף קארו, תלמיד רבי מוידה, רבי על שם טוב, הרב קוק וכו'. ונכון, באיזה שלב, אנשי הקודש לא היה להם מספיק כוח לרומם את הכל, ולכן הצטרפו אנשי חול, שהם יצרו מבחינה כמותית את הדברים, מכיוון שיש פה איזה תהליך אלוהי, זה הצליח על ידם, אבל אנחנו רואים, העולם של אנשי החול שנבנה פה הולך ומתמוטט. בסדר? מה יציל פה את הדברים? נראה לך שהיום מדינת ישראל בתפיסת עולם חינוך יכולה להחזיק מעמד פה עוד 100 שנה? מי ילך להילחם נגד החיזבאללה? אנשים שמבלים בפאב הלילה, שעסוקים באיך להרוויח את הטובה הפרטית שלהם. להחזיק עמדה פה במציאות זה רק מתוך אנשים מבירים, זה גם בפועל. מי לאט לאט תופס את העמדות בכל התחומים האלה שהם יכולים להחזיק פה את עם ישראל לטווח ארוך. רק מי שמגיע, שמונע מתוך משהו שהוא מעבר למציאות הזמנית, העכשווית, החושנית. בסדר? נמשיך. בואו ננסה לסיים את האיגרת. אומר רב צבי יהודה, בייחוד בתקופת חייתנו זו, אשר ערכי תרבותנו הלאומית הם עיקר ויסוד לה, צריך כל כישרון, כל כוח טוב, אשר יש לנו ואשר עומד להתפתח ולהשתלם, להיקבע שם במקומנו הטבעי. ואך שם, בארץ ישראל, למצא באמת את חייו ואת רעננותו, את התפתחותו והשתלמותו. אך שם, באוויר עד ארץ ישראל ובעבודת ארץ ישראל, באווירנו הטהור אשר על פני שמינו היפים ואדמתנו היקרה, ובחזיון החיים הנהדר הממשי ועבודת הקודש של תחיית עמנו וערי אלוהינו. מכל ארצות הגלות השונות ילכו כישרונותינו וכוחותינו הטובים, ושמה בארצנו יתחברו ויקוננו בפעולתם הטובה המשותפת והמסודרת את מכון יסודות התחייה התרבותיים של העם הישראלי בארצו הקדושה. ובמעלות החיים הקדושות של עמם תיגדל אישיותם, יתחזקו, יתרוממו כישרונותיהם, יתפתחו וישתלמו ויתעלו. עכשיו, שימו לב, רב צבי יהודה סוגר את כל דרכי ההימלטות של הנימן. עכשיו הנימן יבוא ויגיד, טוב, הבנתי, אני מבין שחשוב מאוד לעלות לארץ ישראל, אבל אני, יש לי תפקיד בגלות, אני רב קהילה בגלות. יש עליי פה אלפי משפחות שאם אני עוזב, הם יתמוטטו. תוך הרב צבי יהודה סוגר לו גם את דרך ההימלטות הזו, אומר הרב צבי יהודה. ולא רק ערכם הלאומי והאישי יוציא אותם מהגלות אל הארץ, גם ערכם הציבורי והחברתי. גם אתה רוצה לא רק בשבילך באופן אישי לעלות פה לארץ, להיות קשור פה אל קשר החיים, גם מצד האחריות שיש לך על כל כלל ישראל. כל הצורך והערך שיש להם בחוץ לארץ של אותם אישים, כל התועלת אשר יביאו ליהדות הגלותית, ליהדות של חוץ לארץ שהם יושבים בתוכה, ושהיא צריכה כל כך להם לפעולתם, גם הם הלא לא יוכלו לעכב אותם מהערך הגדול של ארץ ישראל, ארץ הקודש והתחייה. תראו איזה אחריות יש פה לרב צבי יהודה. אומר לו הנימן, כן, הוא עונה פה על איזו שאלה נסתרת של הנימן, כנראה הוא ידע. שוב, יש לי תפקיד משמעותי פה בחוץ לארץ, אני יכול לקברנית לעזוב את הספינה הטובה, צריך להישאר למשפחות. הרב צבי יהודה, לא, גם זה לא ימנע אותך מלעלות לארץ. כי שוב, אם אתה נשאר פה בחוץ לארץ, אתה מציל חיי שעה. אתה מציל פה קהילה של דור או שניים. אתה עולה לארץ ישראל, אתה מציל את הנצח. אתה מתקשר פה למשהו, והנצח דוחה את חיי השעה, עם כל הכאב של מה שיקרה עכשיו. ואומר רב ציודה, זה הדרכה מעשית, תראה שכל גדולי ישראל עשו את זה. תראו. עזבו את חוץ לארץ, תראו מעשה רב, כל גדולי ישראל עזבו את חוץ לארץ ואת יהודיה, את ענייניהם ועבודתיהם הגשמים הרוחניים שם, את חוג מכריהם והשפעותיהם שם, ולא פנו אל כל החשיבות והנחיצות הגדולה שהייתה לפעולת רוחם במקומות מושבותיהם, ואל כל הבקשות והתחנונים שרצו להקמה מפני זה, והלכו בעוז נפשם ארץ ישראל. כל גדולי ישראל הלך הדורות, החזיקו את כל הגלות על הכתפיים שלהם, כולם התחננו שישארו בחוץ לארץ, ועם כל זה קמו ועלו לארץ ישראל. רבי יהודה הלוי, לדוגמה, הרשק"א בעד של כל בני הגולה, כותב, אבחרה לנפשי יתהלך ערום ויחף, אלי מקום אשר יתהלכו נביאייך. עוזב את כל הגלות שכולה עומדת עליו, משורר האומה, תלמיד החכם המרכזי של הדור, עולה פה לארץ ישראל בשביל להידרס פה תחת, פרש, תחת הפרסות של פרש ערבי. שווה, שווה לאותם רגעים שהוא חי פה בארץ ישראל, לחיות את הקדושה בהשפעה לעולם יותר מכל ההשפעה שהשפיעה בחוץ לארץ.
הרב,
אז
זה כבר אינטרס אישי רוחני, זה לא...
להפך, מה הוא אומר? לא, לא אישי, זה בדיוק מה שאומר ציודה. רבי יהודה הלוי לא עושה את זה אינטרס אישי. אינטרס אישי, כל העולם היהודי מונח לו בכף ידו. הוא בא ואומר, בשביל האחריות על כלל ישראל, אני עולה לארץ ישראל.
אבל הוא עוזב את כלל ישראל.
אני אומר, הוא עוזב את כלל ישראל של הדור ההוא, ומתחבר אל צרור החיים הנצחי פה בארץ ישראל. הוא מתקבע באומה לדורות, כי הוא עלה לארץ ישראל. הלך והתחבר בסופו של דבר אל המקום שבו הנשמה של עם ישראל. ארץ הקודש. כי שוב, מה שחשוב זה לא כמה ספרים הוא כתב בגלות, אלא אם הוא ירוויח כמה דקות של חיים פה בארץ ישראל. זו התפיסה של גדולי ישראל.
אבל הוא יודע שאם הוא נשאר שם, הוא יכול להציל את היהודים.
אז הוא הולך להציל פה עכשיו, לא את אותו דור, הוא הולך להציל את כנסת ישראל. ולכן הוא עולה לארץ ישראל. מבין? זה ההבדל. זו השאלה. מה מסתכלים? על דור אחד, שתי דורות, שלוש, או שמסתכלים על אחרית הימים? זה השאלה. רבי יהודה הלוי מסתכל אחרית הימים, עולה פה לארץ ישראל. יש איזה 20 מיליון יהודים בחוץ לארץ, שעכשיו התמוטטו רוחנית בגלל שאתה הולך. טוב. לא נורא. כן, מי רוצה לשאול משהו? כן. הרב קוק, אז כנראה הרב קוק, אני אומר, כנראה הרב קוק חושב אחרת. חושב אחרת. הוא חושב שבשביל להציל את עם ישראל לדורותיו, צריך לעלות לארץ ישראל. וכמובן שעדיף שזה יבוא עם כל היהודים מחוץ לארץ. אבל אם עכשיו, לצורך העניין, יש עכשיו שאלה לילד, בחירה, להישאר עם הוריו בחוץ לארץ, או לעלות לארץ ישראל, ברור שלפי הרב קוק מה תהיה התשובה. כן, כל המציל נפש אחת מישראל, ויש חשבון גדול יותר. כל המציל את האומה הישראלית כולה, כאילו הציל עולם מלא. ברור, זה הלכה. זה הלכה גם זה, שההורים לא יכולים לעכב את הבן שלהם מלעלות לארץ ישראל. בלעדיהם הם התמוטטו, אין להם חיים, גם נפשית. יש משהו גדול יותר, החשבון של כלל האומה. זו הסתכלות פשוטה, אנחנו, אני אומר אותה ככה, אנחנו אומרים אותה פה ככה בהקצנה, לא נורא. ברור, זה טרגדיות. כמו שאמרנו, דיברנו קודם על תופעה הזו, מה, יהדות שלמה כמעט נמחקה, כל העלייה של צפון אפריקה שעלתה פה לארץ ישראל, מהלך של 50 שנה עד היום אנחנו לא השתקמנו מהדבר הזה, של מחיקה של עולם שלם של תורה. עם כל זה, יש איזה משהו גדול יותר, שהולך וצומח, ולטווח ארוך, הכל יחיה מחדש פה לצורה, ועם כל התורה, כל המשפחה, כל הקהילות, הם יחיו פה מתוך המבט הזה. אם היינו מסתכלים במבט הזה של כל המציל המשכת מישראל, לא הייתה קמת היום מדינת ישראל, לא היה קם היום עם יהודי. עם היהודי קם בזה שלפני 100 שנה עם אנשים כמו הרב קוק, שאמרו, תעלו לארץ ישראל. יש כזה סיפור ידוע על הרב קנמן מפונוביץ', הקים את שיבת פונוביץ', שלפני השואה הוא הלך לחפץ חיים. רבי ישראל הכהן מירדין, גדול הדור. אמר לו בישראל הכהן מירדין, הוא שאל אותו איפה להקים ישיבה, הוא רצה להקים ישיבה גדולה, אמר לו בישראל הכהן מירדין, לך תקים אותה בארץ ישראל, אמרת פסוק, והיה נותר לפלטה בהר ציון. איך זה דבר לי כל פסוק, שכחתי. זה היום חקוק על ישיבת פונוביץ' שם על הקיר. הפלטה תהיה שם. ואז זה נראה, לא, מה יש? כל עולם התורה, גם בעולם התורה זה נראה ככה, מה? לפני 100 שנה, כל עולם התורה היה פה בחוץ לארץ. מה היה פה בארץ? לא היה כלום. אנשים מתו בקדחת, היה איזה כמה ישיבות מסכנות בירושלים. כל תמידי החכמים, הכל היה בחוץ לארץ. לא היה חפץ חיים, לא. כל זה לא יישאר. בארץ ישראל, שם תהיה התשועה. והנה, תראה 100 שנה לאחר מכן. עולם התורה היום בחוץ לארץ כבר... יש עוד כמה מוקדים, בארצות הברית, אתה יודע, אבל... הכל חוזר לכאן. זה המבט. אז אמרנו, רבי יהודה הלוי, לפני כל מחשבה של יישוב ציבורי בארץ ישראל, להשלמת אהבת קדושת אישיותו הרוממה, אישיות האומה הישראלית, עולה לארץ ישראל. הרמב"ן, כנ"ל, גדול הדור, עולה פה לארץ ישראל, הוא כותב שם בכתבים שלו, מסתובב פה בכל ירושלים, מוצא שני אחים סיידים, ככה הוא כותב. לא היה יהודי אחד בכל ירושלים, חוץ מאיזה שני אחים סיידים שהיו מסיידים. מוצא פה ארץ שוממה, ארץ חרבה, ושוב הוא עוזב את חוץ לארץ. היה לו שם הקהילה הגדולה ביותר בעולם היהודי. עוזב את הכל, הרמב"ן שמצא יהודים אחדים בכל הארץ החרבה והשוממה, וייסד אז את יישובנו הקדום בארצנו, וכן בזמננו זה גם רבנו, הרב קוק, שבא בראשית ההתגלמות התקיפה של יישובנו הנוכחי ועבודת תחייתנו, ואת רוח קודש התחייה הישראלית הוא משפיע ומפיח בהליכות חיינו שם. כנ"ל, הרב קוק, כל עולם התורה הגלותי קרא ברך לפניו. היה יכול להיות הרב של כל בני הגולה. עזב לעלות פה להיות רב של יפו והמושבות. פה בארץ ישראל הבינו אותו אולי 10 אנשים. אני רוצה להבין, זה הרב קוק זה היום, בפרספקטיבה לאחור, אנשים שהוא היה פה איזה משהו שכל היישוב היהודי הסתובב סביבו. זה נכון מבחינה פנימית, מבחינה חיצונית, ציבור הדתי, היישוב הישן לא הבין מה הוא רוצה, להפך, רדפו אותו. והיישוב החדש, הם הבינו שיש להם פה איזה רב ככה מקורי, אבל תכלס לא הבינו מה הוא רוצה. בסדר. הרב קוק חי לו, הישיבה שהרב קוק מקים בהתחלה, הישיבת מרכז האב הראשונה, בגלגול הראשון שלה, שם 10 תלמידים. כולם היישוב הישן, כלומר שנקרא ציבור חרדי, שישבו שם, כי הסתדר להם, לא נשאר מהם אף תלמיד. שבו את הרב קוק, שב לו, בלי אף תלמיד. כותב את הדברים שלו, שולח את לחמו על פני המים, ומאה שנה לאחר מכן, יש לו כבר כמה מאות אלפי אנשים, עזרת השם, עוד כמה שנים, העולם כולו. עובד ככה. כן. לא הבנתי, מי אמרנו? לא, מי, כאילו, מה, הציונים, כאילו? אוקיי, נו, אז. היו הרבה דברים שנעשו בטעות.
אבל
לא אומרים
כאילו שאפשר לעלות
צריך לעלות את כולם לארץ, גם את הסקינים, גם את הצעירים. את מדברת אולי... כן, את... לא, זה לא ברמות האלה. צריך לעלות את כולם. את מדברת על איזשהו אמרה שהיה באמת מצוא עכשיו איזה ארכיונים שחרדים חוגגים על זה כמוצאי שלל רב, שהיה נאמר שם בפרוטוקולים של הסוכנות, של לתת עדיפות לצעירים, כן? כי מדינת ישראל, בתחילת דרכה, טוב, א', מה שנקרא, לא לדון את חברנו עד שמגיע למקומו. להבין, הציונות הייתה במצב לא פשוט, ובאמת יכול להיות שהיה איזה מקום לאיזה סדרי עדיפויות מסוים. היום זה נשמע מזעזע, להשאיר את הסכנים למות ולא את הצעירים, אבל... עוד פעם, שמסתכלים במבט של אותו זמן, לא ברור שאולי זו הייתה ההחלטה הנכונה, אם באמת לא הייתה אפשרות. אבל ארץ זה רחס לפרטים, אני לא חושב שזה המשמעות. ולא, את כולם. הוא רק בא ואומר, שיהיה ברור, העלייה לארץ, זה המוקד המרכזי שהאדם צריך להתמקד. כן.
תראי,
הנושא של רבי נחמן רגיש אצלי. כן. לא מבין את ה... בדיוק, את ה... את ה... כן. קיצור, לא יודע. מה רבי נחמן אמר בדיוק? אני לא יודע. מה שתלמידיו היום, לפחות חלקם עושים, בוא נגיד, כן, אבל כאן זה קצת שונה, דבר כאן על תנועה שלמה שמעמידה את חוסר נורמליות כאידיאל, ואז ממילא גם שצריך לעזוב את ארץ ישראל בראש השנה, תגרי אותי למחוזות שאני מעדיף לא להגיע אליהם. יש לכם פה רבנים גדולים במכון מאיר, שהם יותר נחמדים, הם יודעים להגיד את זה בשפה כזו יותר, מבחינתי הם כולם טרללה. בסדר? אין לי מושג מה, מה, מה הרעיון הזה. שיהיו בריאים. לפי הרב קוק, זה דבר פשוט שלא לא להדעת. לעזוב בראש השנה את ארץ ישראל בשביל ארץ כמו אוקראינה שרבויה בדם של יהודים. לא יודע, לא יודע. הרב ציודה מדבר פה על רבי יהודה הלוי, מדבר פה על הרמב"ן, מדבר על הרב קוק. כל אחד שיעשה מה שנראה לו נכון. אני מקווה שיעשו. לא יודע מה להגיד לך. עזבו, אבל באמת, זה לא טוב. אני אתכם, אתם מעוררים אצלי דברים לא טובים. בואו נשאר כאן. בואו נשאר עם הדברים האלה. בואו נחזור אל הרב קוק. אלה הם, אומר רב צבי יהודה, דוגמה ומופת לכל כישרון וכל כוח טוב שלנו, בעקבותיהם של אלה ילכו ולארץ ישראל יבואו בלי פנות אל חשיבות ערכם ועבודתם בחוץ לארץ. כל מחשבותינו ודאגותינו צריכים להיות מכוונות עתה לארץ ישראל, ואין לנו להפנות אותם לחוץ לארץ. כשנכונן במיטב כוחותינו את חיינו הבריאים בארצנו, אך אז תוכל להצליח באמת גם היהדות שבחוץ לארץ לפי ערכה, בעזרת אור החיים אשר הופיע לה משם, ועובדים נאמנים אשר כולם מתוכה ומעצמה. תראו פה דבר מפליא. הרב צבי יהודה, מהמשנה העליונה הזו, אמרנו שמקיפה עולם מלוא, הוא מביא גם השלכות מעשיות. איפה צריך להשקיע עכשיו את האנרגיה? איפה צריך להשקיע עכשיו את הכספים? סתם שאלה. האם ניקח למשל דוגמה כמו הסוכנות היהודית, כן? גוף חשוב. שאני חושב שעשו זה סטטיסטיקה, שבמהלך שנות קיומו, באז קום המדינה, הוא הצליח לעלות לארץ כמה עשרות אלפי יהודים. זה יפה. לא, באמת, זה יפה, יפה. יש גם שליחים מסוימים שהם כל כך הצליחו, שהם אפילו נשארו עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, והם החליטו להציל את הקהילות, והם עדיין נשארים שם. מאוד זה. אבל שימו לב, אומר צבי יהודה, כל האלפי יהודים האלה שברוך השם עלו בזכות הסוכנות, איפה היה גל העלייה הכי גדול בתולדות מדינת ישראל? אה? לא, לא, עכשיו, עלייה מרוסה זה נכון, אבל עלייה מרוסה זה נקרא זה לא חוכמה, כי בסדר, היה פה איזה מסך ברזל, ברגע שהוא נפרץ, אז אפשר להגיד שהם חיפשו חיים נוחים יותר, חלילה, כן? חיים נוחים יותר לישראל. איפה היה גל העלייה הכי גדול של יהודים מארצות הרווחה? לא בכל המדינה. אחרי מלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת ששת הימים היה גל אדיר של עלייה מארצות הברית ומבריטניה, מארצות הרווחה. למה? כי ברגע שהלב בריא, זה מזרים חיים לכל העולם היהודי. אומרת, יהודה, אתה רוצה לדאוג לקהילות בחוץ לארץ, אתה רוצה להציל יהודים בחוץ לארץ, תשקיע את כל האנרגיה בחיזוק היישוב היהודי פה בארץ ישראל. וזה עכשיו ישפיע גלי חיים לכל היהדות הגלותית ויחזק אותה. התקווה של היהדות בחוץ לארץ זה היישוב היהודי פה בארץ ישראל. ואז אתם עוד דוגמה, הצעתי פעם, הצעתי חבר'ה שמה שנקרא נערים, נערים, מבוגרים, ילידי ארצות הברית, משהו מדהים, עשו פעם סטטיסטיקה, שיש המון המון ילדים, ילידי שנת 74, אני חושב, שכולם, או לא כולם, יש להם אחוז אדיר של ילדים שקוראים לא רק בארצות הברית, בכל יהדות חוץ לארץ, בשם יוני. בסדר? 74 או 76? מתי זה היה מבצע אנטבה? 76. כדי שנת 76. אחוז אדיר של ילדים של יוני. ברגע שעם ישראל עושה, מדינת ישראל עושה מבצע כמו מבצע יונתן, זה נותן עכשיו לכל היהדות בחוץ לארץ חיים לשנים הקרובות. ברגע שמדינת ישראל מצליחה, ישראל פורחת, זה מה שנותן את העוצמה לכל היהדות בחוץ לארץ. ולכן, תראו איך המשנה הזו שאתה רוצה יודע, היא יורדת עד מה שנקרא הרמות של מחליטי ההחלטות של חלוקת הכספים. נדמה? איפה עכשיו להשקיע את הכספים? בסוכנים, בסוכנות היהודית, או בחיזוק צהל, או בחיזוק עוד מפעל פה בארץ ישראל. הרב צי יודע, ברור, תשקיע אותם פה בפנים, ומתוך כך גם יעלו לך יהודים לחוץ לארץ. זה הגישה. מהפנים אל החוץ, כן. להשתתפות בכינוס של אגודת ישראל. מה זה קרה? בסדר, לשליחות של כלל האומה. אתה יוצא פה, יוצא שם. אבל שוב, שאלה, איפה המוקד? מבין? איפה המוקד? וגם שאתה עולה לחוץ לארץ, אם אתה יוצא בשביל לחזק את הקהילה היהודית שם, או שאתה עולה בשביל לעלות אותם לארץ. תמיד, זה שני דברים שונים. שני דברים שונים. כן. בחור. היום? היום יש לך 40% יהודים שכבר בצורה זוכרת שומרים תורה ומצוות. אז המדינה פה נוסקת לה כל הזמן בצורה ישירה כלפי חיי קדושה ותרה. אתה לא רואה פה שינוי רוחני, אפילו אני בחיי הקצרים רואה פה. אז ברור, המדינה הזו כל הזמן הולכת ומתפתחת. יש פה דבר הנביאים מתגלה מול עינינו כל יום, כל שנה. רק צריך טיפה להסתכל מעבר לדברים ולראות פרספקטיבה. מה? היום אחוזי השומרי המסורת, שומרי התורה בעם ישראל, וכמויות אדירות שלא היו פעם. בזמן של ההורים שלי, אנשים פחדו ללכת עם כיפה ברחוב, היו הולכים עם קסקט, מה שנקרא. שלא הרביצו להם. היום, צהל, בוא נדבר על זה. תמיד אומר לך, התלמידים שלפני שהם מתגייסים, אומרים לי, כן, מה יקרה אם נהיה יחד עם חילונים וזה. אמרתי להם, היום זה כבר לא השאלה. כל הסיפורים שהאבות שלנו מספרים, שהיינו לבד, דתי יחיד בפלוגה ולא הכשרות וזה, איפה? אמרתי, היום החילונים מסכנים, הם מסתובבים שם. והייתי לא מזמן, פרנתי שיחה ליחידת דובדבן. 50%, 60% דתיים. אז מה שמדהים, אז אחרי השיחה, אחד הכריז, טוב, תפילת מנחה. מתפעלים מנחה, אז החילונים המסכנים הבודדים שם ככה הסתובבו, לא ידעו מה לעשות, ואז אחד נכנס, עושה, נו, גרמתם, נכנס ואומר, גמרתם כבר מנחה. ככה, הוא נכנס חילוני, גמרתם כבר מנחה. כבר קלט הבן אדם את העניין. חק. מה, לא רואים שיפור אדיר? ברוך השם. נכון, לגמרי, זה דוגמה. בואו נסגור את זה. אומר רב צבי יהודה, הלב היהודי הבריא ועל גבו ההכרה הישראלית השלמה במהלך החיים העולמיים האנושיים והישראלים ובמורות האחרונים, ידעו אתה עוד יותר מקודם את ערך השעה ההיסטורית הגדולה של הדורות האלה והשנים והימים האלה, שבחיי העולם הכללי וישראל עם העולם, עם השם, וימלאו את חובתם לעצמם ולעמם בארצם. טוב, אומר הצדה רק בסוף, בסוף דברה יאיר, כי למרות יתרון הרחבת הביאור של הדיבור, יש יתרון לכתוב בדייקנות הענייני והסגנון, אשר אם תעיין בהם כראוי, תמצא כמדומה, הרבה דברים נכבדים ומספיקים. אומר הצדה, כתבת לך פה את האיגרת, תעיין בה. יש כאן הרבה דברים עמוקים שכדאי להעמיק בהם. וברכות שלום וטובה ארץ ישראליות לנו ולעמנו ולארצנו ולכל. טוב, אז אם יש, אין שאלות, אין שאלות? סבבה. אז אני מאחל לכולם שיש שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. בעזרת השם ניפגש בזמן חורף, ונשלח הודעה מה בעזרת השם נתחיל.